בניית המזבח הוא הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות כדי לחדש את עבודת הקורבנות. את המזבח אפשר לבנות למרות שעדיין בית המקדש לא בנוי. כך פסק הרמב״ם בהלכות בית הבחירה בפרק ב', מקריבים קורבנות כולם אף על פי שאין שם בית בנוי. גם בתחילת בית שני הם דבר ראשון בנו את המזבח והתחילו להקריב עליו קורבנות, למרות שעדיין בית המקדש לא נבנה, כאשר התקופה הזאת של מחידוש תחילת עבודת הקורבנות ועד סוף בניינו של המקדש, התקופה הזאת הייתה במשך 22 שנה, כמו שמוזכר בספר עזרא בפרק ג'. אם כן, אנחנו רואים שאפשר לבנות מזבח ולהתחיל להקריב קורבנות, למרות שעדיין בית המקדש לא בנוי. ולכן אנחנו מוצאים שגדולי ישראל פעלו במשך הדורות להביא לחידוש עבודת הקורבנות. נצטט אולי שניים מהם. בעל כפתור ופרח מביא בספרו רבי יחיאל מפריז, שהיה מגדולי בעלי התוספות, אמר לבוא לירושלים והוא בשנת 17 לאלף השישי ושיקריב קורבנות בזמן הזה. גם החתם סופר בתשובה ביורדיה, תשובה ריש למדוו, מביא את התשובה שהוא כתב לרבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר ביקש מהחתם סופר שיברר בירושלים האם ישנה אפשרות לקבל מהשליט שהיה בזמנו בירושלים רשות להקריב קורבנות במקום המקדש. וכך התשובה של החתם סופר לרבי עקיבא איגר, ומה שביקש מורי חותני, כוונה רבי עקיבא איגר, לבקש משרי ירושלים ליתן רשות להקריב, הוא הכוונה אותו שליט בירושלים, קפדן גדול, כי הוא אמר לבל יקרב שם מי שאינו מאמונת ישמעאל, כי שם נבנה בית העבודה שלהם, ואומרים שאבן השתייה באמצע הכיפה היא, ולא יקרב שם איש זר שאינו מאמונתם. וכן עוד מגדולי ישראל שכתבו תשובות ופעלו כדי להביא לחידוש עבודת הקורבנות. דבר ראשון, כדי שאנחנו יכולים להביא בצורה מעשית לחידוש עבודת הקורבנות, אנחנו צריכים לנסות ולאתר את מקומו של המזבח, כי המזבח מקומו מכוון ביותר. כלומר, אנחנו חייבים לבנות את המזבח במקום ששם הוא היה בנוי בימי בית שני. כדי לאתר את מקום המזבח, אנחנו צריכים למצוא איזושהי נקודת ציון בהר הבית שמוסכמת על גדולי ישראל, שממנה אנחנו נוכל למצוא את מקום המזבח. וכך אומרים חז"ל. בקודש הקודשים הייתה אבן שנקראת אבן השתייה. וכותב הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, פרק ד' הלכה א', אבן הייתה בקודש הקודשים במערבו, שעליה היה ארון מונח. האבן הזאת הייתה נקראת אבן השתייה, כן, המשנה ביומא, בפרק ה' משנה ב'. מה זו אבן שתייה? שתייה במובן של יסוד. שהאבן הזאת הייתה אבן יסוד לעולם, שממנה נברא עולם. שנאמר, מציון מיכל יופי, אלוהים הופיע. כלומר, מציון נברא העולם. וכך במדרש תמחומה לפרשת קדושים, ארץ ישראל יושבת באמצעיתו של העולם, וירושלים באמצעיתה של ארץ ישראל, ובית המקדש באמצע ירושלים, והאיכל באמצע בית המקדש, והארון באמצע האיכל, ואבן השתייה לפני הארון, שממנה נשתת העולם. אם כן, יש לנו כאן נקודת ציון של אבן השתייה שהייתה בקודש הקודשים. בנקודה הגבוהה היום בשטח הר הבית חשוף הסלע הטבעי, והסלע הזה נמצא היום תחת כיפת הסלע. במשך דורות זיהו את הסלע הזה כאבן השתייה. בספר מסעות בנימין לרבי בנימין מתודלה לפני כ-800 שנה הוא כותב כך, ושם טימפולי דומינו, והוא היה מקום המקדש. השם טימפולי דומינו זה השם הנוצרי לכיפת הסלע. תלמיד הרמב"ן כותב כך, סביב אבן השתייה בנו מלכי ישמעאל בניין מפואר מאוד, ועשו אותו בית תפילה. ובנו למעלה מן הבניין כיפה נאה עד מאוד, והבניין על בית קודשי הקודשים ועל ההיכל. באיגרת של כתב רבי עובדיה מברטנורה לפני כ-500 שנה, כותב רבן עובדיה מברטנורה כך, גם חקרתי על אבן השתייה ששם היה ארון מונח, ורבים אומרים כי תחת כיפה אחת יפה גבוהה אשר בנו הישמעאלים במקדש, וסגורה בתוך הכיפה היא, ואיש לא יבוא שמה. היינו על אבן השתייה כי הכיפה גדולה מאוד. גם הרדב"ז, מגדולי המשיבים בדורו של הבית יוסף, כתב בתשובה כך, הדבר ברור שתחת הכיפה שם אבן השתייה בלי ספק, הנמצא אצלם אל סקרה. אין ספק כי האבן הזאת אשר תחת הכיפה היא אבן השתייה, אשר עליה היה אהרון בבית קודש הקודשים בצד מערב. כן, הרדב"ז בשו"ת חלק ב' סימן תפרי צדיק א', בלשונו אנחנו רואים שני ביטויים חשובים מאוד. דבר ראשון, בלי ספק, ואחרי זה הוא חוזר שוב, אין ספק. כלומר, הרדב"ז בתשובה קובע בצורה ברורה שאבן השתייה, זאת הציון של, הציון של אבן השתייה, זה אותו סלע שנמצא מתחת כיפת הסלע. על הקביעה הזאת של הרדב"ז סמכו פוסקים רבים ושביססו והוכיחו את דבריו. אם כן, אחרי שזיהינו את אבן השתייה שתחת כיפת הסלע כאבן השתייה, אם כן, אחרי שזיהינו את האבן הזאת, אפשר ממנו לאתר את מקום המזבח, שהרי על פי מסכת מידות והרמב״ם שהביא את המידות האלה להלכה בהלכות בית הבחירה, אנחנו יכולים לאתר במדויק את מקום המזבח. גודלו של המזבח בבית שני היה 32 אמה, 32 אמה, כאשר השטח שנתקדש בפועל לבניית המזבח היה כמעט כפול, 60 אמה על 60 אמה. כאשר בשטח הזה אנחנו יכולים לבנות אפילו מזבח קטן מאוד, שגודלו אמה על אמה ברום בגובה 3 אמות. כך פוסק הרמב"ם בהלכות בית הבחירה בפרק ב'. אם כן, ודאי שאם אנחנו על שטח של 60 אמה על 60 אמה, שהוא בערך 30 מטר על 30 מטר, ואנחנו נוכל לבנות שם מזבח שגודלו אמה על אמה, כלומר אנחנו מדברים על חצי מטר על חצי מטר, ודאי שאנחנו יכולים לזהות במדויק את השטח שבו היה בנוי המזבח. אם כן, אם אנחנו יכולים לזהות במפורש את מקום המזבח, עכשיו אנחנו צריכים לגשת לבניינו. כאשר מידות המזבח אורכו 32 אמה ורוחבו 32 אמה וגובו 10 אמות, כאשר אם כן המידות האלה לא מעכבות, וכמו שהזכרתי, המזבח אפשר גם להקטין את המידות שלו, ובלבד שלא יהיה קטן מאמה על אמה ברום 3 אמות, בגובה 3 אמות. כאשר יש לנו כמה דברים שמעכבים בבניין המזבח, המזבח צריך להיות עם יסוד, המבנה שלו צריך להיות מבנה ריבועי, 4 קרנות, שיהיה לו כבש, כל הדברים האלה הם מעכבים בבניינו של המזבח. כאשר אנחנו עוסקים בנושא הבעייתי קצת יותר, הוא אבני המזבח. לאבני המזבח, אותם אבנים שאיתם אנחנו נבנה את המזבח, ישנם מספר מגבלות. המגבלה הראשונה, אסור שיגע ברזל באבני המזבח, גם אם הברזל לא פגם בשלמות האבנים. דבר נוסף, האבנים צריכות להיות שלמות. אבן שנפגמה כחגירת ציפורן, כלומר אפילו פגימה קלה ביותר, היא פסולה. עכשיו, מה משמעות הדבר שהאבן חייבת להיות שלמה? הרי אנחנו יודעים שקשה מאוד וכמעט בלתי ניתן להשיג אבן שתהיה שלמה, שלא יהיה בה אפילו איזה שהוא חריץ, אלא כאן כבר חידש הרשש בחידושיו למסכת מידות בפרק ג', שהגדרה של שלמות היא כזאת. אבן שאנחנו מוצאים אותה מן האדמה כמו שהיא, כלומר ברור לנו שלא נגעו בבני אדם, האבן הזאת, למרות שיש בה חריצים, הרי היא נחשבת כאבן שלמה. האבן הזאת, אחרי שהוציא אותה מן האדמה, אם עכשיו יפגמו אותה, היא תהיה אבן פגומה שתהיה פסולה למזבח. ולכן קל מאוד לאתר מקומות שברור לנו שלא נגע שם יד אדם, כמו שהרמב"ם מביא, או במעמקי אדמה, או במעמקי הים, או אבנים שהוצאו לצורך הניסיון מים המלח, שם ישנם אבנים שברור לנו שלא נגע בהם מעולם יד אדם, ולכן האבן שמוצאת מן הים, האבן הזאת נקראת שלמה, ועד שמביאים אותה, עד שיביאו אותה למקום הר הבית, צריכים לעטוף את האבן הזאת בעטיפה שתגן עליה, שלא תיפגם ולא תיפגע בזמן ההובלה. אם כן, אחרי שמצאנו את האבנים, בזמן בניין בית המקדש, השתמשו בבניית המזבח בנוסף לאבנים, גם בחומר מדבק, שהרי לא מספיק לשים אבנים, אלא צריך איזה חומר שיחזק את האבנים, וייתן להם את הצורה הריבועית של מבנה המזבח. הרמב״ם מביא בהלכות בית הבחירה פרק ב', והמקור זה ממסכת זבחים בדף נ"ד, שהיו מביאים אבנים שלמות גדולות וקטנות, הוא מביא סיד וזפת וקוניה, הוא ממחה ושופך לתוך מלבן גדול. כלומר, גם הרמב״ם כבר מביא שהיו משתמשים בחומרי דבק כדי לדבק את האבנים. אבל במה אנחנו קשרנו לאתר את החומרים האלה, או לדעת מה הם בדיוק אותם חומרים, ולכן אנחנו היום נצטרך להשתמש במלט או בחומרי דבק אחרים שידועים לנו. למרות שהמלט עצמו עשוי גם מאבנים שנטחנו במטחנת ברזל, ולכאורה יש לנו כאן שוב אבן שנגע בברזל, ואם כן, איך אנחנו נוכל להשתמש באבנים האלו, במלט הזה? אבל כבר נפסק בשולחן ערוך יורדיה סימן כ"ח, שאבן שנטחנה ונעשתה לאפר דק, איבדה את שם האבן שלה, ועכשיו היא נקראת אפר. ממילא גם אבקת המלט, למרות שבתהליך הייצור היו כאן אבנים שנגעו בברזל ונפגמו על ידי ברזל, אבל מכיוון שעכשיו יש שם חדש למוצר, יש לנו אבקת מלט, לכן בטל שם אבן ואין לנו בעיה של פגימה. אם כן, בניין המזבח גם הוא מבנה פשוט, וכבר הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, סמך הגמרא, מתאר כיצד היו בונים, היו עושים תבניות מעץ, שמים בתוכם את האבנים ויוצקים את החומר המדבק, וכך שלב אחרי שלב עד שמגיעים לבניינו של המזבח. אם כן, המבנה למעשה הוא מבנה פשוט מאוד לבנייה. הנושא הנוסף שאנחנו צריכים לעסוק בו בחידוש עבודת הקורבנות, זה כיצד אנחנו יכולים גם לבנות את המזבח וגם להקריב את הקורבנות כאשר אנחנו טמאים. אבל כאן כבר נפסק להלכה, הרמב״ם בהלכות ביאת המקדש בפרק ד' מביא שכל קורבן שזמנו קבוע דוחה את הטומאה אפילו קורבן יחיד, וכל קורבן שאין זמנו קבוע אינו דוחה את הטומאה. לכן, כיוון שאם הציבור טמא, רוב הקהל טמאים, או אם רוב הכהנים טמאים, או אם רוב כלי המקדש טמאים, ממילא אפשר יהיה להקריב בטומאה. עכשיו רק צריכים לציין שרק טומאת מת נדחית, כלומר לא כל טומאה אפשר להקריב, רק טומאת מת היא נדחית, כלומר אנחנו שאנחנו טמאים מתים, אנחנו נוכל להקריב בטומאה. לא רק ההקרבה מותרת בטומאה, אלא לצורך הקרבת הקורבנות מותרים טמאי מתים להיכנס גם לעזרה. וכמובן שמותר גם לבנות את המזבח בטומאה. הדין הזה שמותר לבנות את המזבח בטומאה נלמד מפסק הרמב״ם. רמב״ם בהלכות הבחירה פרק ז' כותב כך: בשעה שנכנסים הבנאים לבנות ולתקן בהיכל או להוציא משם את הטומאה, כלומר אם יש איזה טומאה במקדש או צריכים לעשות איזשהו תיקון במקדש, מצווה שיהיו נכנסים כהנים תמימים. כלומר, לכתחילה ודאי רצוי שיכנסו כהנים שהם קשרים לעבודה וגם תאורים. לא מצאו תמימים ייכנסו בעלי מומים, אם אין שם כהנים ייכנסו לוויים, לא מצאו לוויים ייכנסו ישראל, מצווה בתאורים, לא מצאו תאורים ייכנסו תמימים. כלומר, פוסק הרמב״ם, שאם צריכים לעשות איזשהו תיקון במבנה בית המקדש, ואנחנו לא מוצאים כהנים תאורים, יכולים להיכנס לצורך התיקון גם ישראלים תמימים. אם לצורך תיקון כלשהו במקדש מותר לישראלים תמימים להיכנס, על אחת כמה וכמה שלצורך חידוש עבודת הקורבנות, ודאי שיהיה מותר גם כשאנחנו תמימים לבנות את המזבח בתומאה. כאשר אם כן המזבח ייבנה, אנחנו נוכל להקריב כבר לחדש את עבודת הקורבנות, ולהקריב הרבה קורבנות שיהיה מותר להקריב אותם בתומה. רשימה של הקורבנות שאנחנו נוכל להקריב בתומה, קורבן תמיד של שחר ושל בן ארבעים, קורבן פסח, קורבנות המוספים, מוספי ראש חודש, מנחת נסחים של קורבנות הציבור, מנחת העומר והכבש שהיה קרב עמו, מנחת שתי הלחם והכבשים הקרבים עמה, חביתי כהן גדול. אם כן, כל הקורבנות האלה אפשר יהיה להקריב כאשר אנחנו נמצאים בתומה. כאשר לעניין אכילת הקורבנות שנאכלים בתומה, אז הדין הוא כזה, כל קורבנות הציבור שבאים בתומה וכהנים צריכים לאכול אותם, כגון מנחת שתי הלחם, העומר, לחם הפנים, כבשי הצרת, סירי חטאת, הם לא נאכלים בתומה, אלא הם יישרפו. אבל יש לנו קורבן אחד שהוא כן נאכל בתומה, זה קורבן פסח שבא בתומה וגם נאכל בתומה. כלומר, אנחנו למעשה אמורים לחדש את עבודת קורבן הפסח. אם כן, אנחנו אם כן רואים שלמעשה אין שום מניעה הלכתית לחידוש עבודת הקורבנות. את מקום הקורבן, את מקום המזבח, אנחנו מצאנו. כאשר אנחנו בתומה, אנחנו יכולים לבנות את המזבח, שהוא מבנה פשוט, אבני המזבח נמצאים, קורבנות ודאי שיש לנו, ואנחנו יכולים לחדש את כל עבודות הקורבן, את כל עבודות המזבח, את הקורבנות שזמנם קבוע, שנוכל להקריב אותם בתומה. לסיכום, נקרא אולי מדבריו של הרב טיקוצ'ינסקי בספרו עיר הקודש והמקדש, וכך הוא כתב: כשנזכה להקים מזבח ולהקריב עליו קורבן ציבור, תהיה זאת מן הסגולה לתקומת יהודינו ולבניין בית מקדשנו ותפארתנו ולהופעת הגואל אשר יגאל את עם ישראל בגאולה השלמה בחומר וברוח. והלכו גויים ועמים לאורו ומלא הארץ דעה את השם. ממילא מה שעולה מכאן, שאנחנו צריכים להתחזק כולנו באמונה ובביטחון, ולהתחיל בהכנות מעשיות לחידוש עבודת הקורבנות, ועל ידי כך נחדש ימינו כקדם וכשנים קדמוניות.